בסייעתא דשמיא נלמד את דברי המוירי נאים פרשת סחוקס, הקטע הראשון, זאת חוקת התורה. הוא מדבר פה על הצורה שבה אנחנו לומדים תורה, יש את זה בכמה וכמה מקומות במוירי נאים, כבר יצא לנו ללמוד כמה פעמים את הנושא הזה של לימוד התורה אצל המוירי נאים, ופה המוירי נאים לוקח אותנו ללמוד את הסוגיה הזאת מתוך העניין של פרה, ויש פה הקדמה גדולה על צורת לימוד התורה. בוא נראה. אז דבר ראשון הוא מביא את הפסוקים, וידבר השם אל מוישה למויר, זוי זכוקס התוירו, ויקחו אילך פרו אדומות ממו, אשר אין בו מום, אשר לא יעולו עולה אויל. טוב, לפני שהוא נכנס לביאור של הפסוק הזה, אומר הקדמה, אומר, דנודע שהתורה היא אותיות ונקודות וטעמים ותגים. בסדר, ככה המושגים האלה מוכרים מאוד מספרי המקובלים, בתחילת עץ חיים, או יצר עץ חיים, מוכרים המושגים האלה, וזה כשאנחנו מסתכלים על הספר תורה. כשאנחנו מסתכלים על הספר תורה, יש שני חלקים שנמצאים בספר מול העיניים שלנו, זה האותיות, שזה חלק הכי ברור וגלוי, ומעל האותיות יש לנו תגים. את התגים האלה, מה התגים האלה מרמזים? זה אנחנו יודעים שזה לקשור כתרים לאותיות, זה מרמז על כל מיני דברים, אבל זה לא בחלק הגלוי לגמרי של התורה, זה החלק של התגים. ואז יש לנו עוד שתי חלקים. החלק של הנקודות, זה חלק שלא נמצא בספר התורה. בספרים מודפסים כן, אבל בספר התורה זה לא נמצא, וזה חלק שהוא בעצם סוג של תורה שבעל פה. נכון? כי אנחנו רואים פה מילה, היא מורכבת מכמה אותיות, אנחנו לא יודעים איך מנקדים אותה, וכמובן שהניקוד נותן משמעות למילה. הבנה של המילה תלויה בניקוד המדויק שלה. אם ננקד את המילה לא נכון, במקום חלב יהיה לנו חלב, כן? המון טעויות יכולות לצאת מניקוד לא מדויק, והנקודה בעצם נותנת לנו פרשנות של האותיות שיש כאן. זאת אומרת, התורה שבכתב זה האותיות והתגין, והנקודות זה כבר תורה שבעל פה. חוץ מהנקודות יש לנו עוד שלב שנקרא הטעמים. בסדר? הטעמים, טעמים זה הניגונים של המילים, זה במשמעות הראשונה, זה הניגונים של המילים. מה בעצם זה נותן לנו? זה לא רק נגינה יפה שתלווה את קריאת התורה, כן, שיהיה משהו שנשמע טוב, אלא יש פה גם עוד עניין עמוק יותר. זה, בלשון הגמרא בנדרים זה נקרא פיסוק טעמים. זאת אומרת, הטעמים בעצם מפסקים את הטקסט, בסדר? את החומר שכתוב כאן, את המילים הכתובות, ואז בעצם המילים האלה מקבלות הן הפכות להיות משפטים בעלי משמעות שאפשר להבין אותם ולקיים אותם. זאת אומרת, יש אותיות. אותיות לעצמם הן מאוד מאוד קדושות, אבל עדיין אין לנו בהן הבנה, אותיות ותגים. והנקודות נותנות לנו דרך להבין כל מילה כשלעצמה. הפיסוק טעמים אומר לנו איפה יש סימן שאלה, איפה יש סימן קריאה, איפה יש פסיק, איפה יש נקודה, איפה מקף, איזה מילה קשורה לאיזה מילה, כן? מה לפניה, מה לאחריה, ואז אנחנו יכולים להבין לא רק בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ, אלא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בסדר? זה נותן לנו את החיבור של הדברים. מה היה בהתחלה? מה בסוף? כי אם תפסק את זה אחרת, כן, כמובן שהמשמעות תשתנה בצורה רצינית, כן, מלא תרצח, יכול להיות, כן, לא תרצח. ועוד פעם, הטעמים אומרים לנו, מגלים לנו את המשמעות של הדברים ומה הקיום שלהם. עכשיו, בטעם, במילה טעם, מרומז גם עוד עניין. טעם זה גם, משתמשים במילה טעם בלשון הקודש, השפה המופלאה הזאת שכל אות בה וכל מילה יש בה סיבות פנימיות עמוקות מאוד, ולכן יש את המילה טעם, יש לנו שימוש בשלוש כיוונים שונים. טעם בלשון, זה טעים לי, כן? זה טעים, גשמק, בסדר? זה גם מלשון טעם, ויש גם טעם, טעמים, טעמי הדבר, כן? בסדר? הבנה בשכל, הבנה של הדברים גם היא נקראת בלשון טעם, ויש קשר בין שלושת הדברים האלה. זאת אומרת, טעם בלשון, טעם בשכל, וטעמים ניגונים. זאת אומרת, הניגון של הדברים נותן לנו הבנה בדברים, ו איך המתקה של הדברים כדי שנבין אותם. נראה לי שדיברנו על זה בעבר, יש מהבני סוסחור ורב צודויק, נגענו בעבר בנקודה הזאת, לכן לא ניכנס עליה עוד פעם, אבל יש לנו פה, כשאנחנו רואים את ספר התורה, יש לנו אותיות, תגים, נקודות וטעמים, הדרגה הגבוהה ביותר, שזה טעם הדבר. יפה. זה תורה, ארבע צורות שהתורה מתגלית בהן, כן? התורה היא אותיות, נקודות, טעמים ותגים, אבל, אומר המורי נעים, אך, זהו בחינת התורה דאיתגליה. זאת אומרת, גם הטעמים, שזו דרגה מאוד גבוהה, עדיין זה בגדר האיתגליה, זאת אומרת, במקום הזה שבו דברים מגולים, כי הטעם יכול להיתפס ולהיות מובן בשכל אנושי. בסדר, זה כל הסיבה שהוא טעם. זאת אומרת, אנחנו טועמים אותו, אנחנו מבינים אותו, הוא נותן לנו הבנה משלנו בשכל אנושי במה שכתוב כאן, כי כל זה אפשר לשכל אנושי להשיג, כל אחד לפי מדרגתו. בסדר, גם בזה יש מדרגות שונות, אבל עדיין זה נתפס בשכל אנושי. אבל יש דרגה נוספת, עמוקה יותר, אך המאור שבה, שעליו אמרו חז"ל, המאור שבא מחזירן למוטב, זאת אומרת, בתוך התורה יש לא רק את האור של התורה שמתגלה, והאור של התורה שמתגלה הוא הטעמים, נקודות, תגים ואותיות, טנטה, אלא יש פה משהו עמוק יותר, המאור שבתורה, שהוא עצם התורה, הוא הדבר בעצמו, והוא יש בו כוח מאוד מיוחד של המאור שבא מחזירן למוטב, האור הגנוז הזה שיש בתורה, ושם זה הוא בחינת עין. זה כבר בחינה של עין, שאין לו תפיסה, מפני שהוא למעלה מן הטעם. זאת אומרת, הטעם זה המקום שבו ההבנה שלנו מגיעה. והדבר הזה, המאור של התורה, הוא למעלה מן הטעם, והוא המקור שממנו נביאת התורה, המקור שממנו נביאת התורה, שהוא הבורא ברוך הוא, שעל ידי זה, הוא והתורה אחד. זאת אומרת, יש את המקום בו התורה והוא יתברך אחד, וזה המקום של העין. אז אנחנו לא מגיעים, לא תופסים, לא משיגים את הדרגה הזאת העליונה של תורה, של המאור שבתורה, אלא אנחנו תופסים את האור של התורה, לא את המאור. ההבדל בין אור למאור זה הבדל מאוד מוכר. גם זה יצא לנו לדבר בעבר, אז רק נצטט את זה עכשיו בקצרה. אור זה התפשטות האור בצורה שהיא מתגלה בעולם, זאת אומרת בצורה שאפשר לתפוס ולראות אותה. ואור באמת יש מקום מואר יותר, יש מקום חשוך יותר, לא בכל מקום האור שווה. המאור זה האור בעצמו כמו שהוא קיים, ושם אין הבדל, הוא תמיד נמצא באותה צורה. המשלים לזה ש... אומרים בדרך כלל, מסבירים את זה מאוד, למשל כוח החיים שיש באדם, בסדר? או בכל יצור חי, יש כוח חיים. עכשיו, אם אתה בא למדוד חיים, זאת אומרת לדעת אם הוא חי או לא, איפה בודקים את זה? בלב, בנשימה, בדופק, בסדר? יש מקומות שבהם בודקים את הכוח החיים, האם הוא קיים באדם או לא. אבל האם החיים, הלב יותר חי מהאצבע הקטנה של הרגל? לא, אין הבדל. הכוח החיים אצבע או בברך או בקרסול או במוח ובלב הוא אותו דבר, אותו כוח חיים. ההתגלות של החיים שונה ממקום אחד למקום אחר. יש מקומות בו אפשר לראות את החיים יותר, אבל עצם כוח החיים אין בו הבדל. זה ההבדל בין אור, אור זה ההתגלות של האור, לבין המאור, האור בעצם. בסדר, כמו שהוא עומד בפני עצמו. עוד דוגמה מוכרת שאומרים, מלכות של מלך, נכון? או בעלות של מישהו על נכס, אז יש את המקום שבו המלך מולך, כן, יושב על כיסאי מלכותו, בהיכל המלכות, אשר בעיר הבירה, ושם מתגלית מלכותו, בסדר, מאוד מאוד ברור מפה המלך. אבל יש איזושהי בקתה, בקצה היער, שעדיין שייכת למלכות שלו, אבל יש עליה פיקפוקים, יש עליה דיבורים, לא ברור לגמרי למי שייך הבקתה הזאת, לאיזה מדינה זה שייך, אבל האמת היא שזה כן שלו. מצד עצם המלכות, אין שום הבדל. בין הבקטאי ביער שאף אחד לא יודע אם זה שלו או לא, לבין כיסא מלכותו בהיכל המלכות. המלכות בעצם קיימת בשתי המקומות בשווה. האור? כן, יש הבדל. פה כולם יודעים שהוא מלך ושם מי יודע בכלל, זה צריך עוד להתברר באיזה בית דין בינלאומי, נכון? זאת אומרת, מצד האור או מצד המאור? בסדר? המאור זה העצם הדבר. האור זה התגלות הדבר. עכשיו גם פה, יש לנו את האור של תורה. האור של תורה זה הטעמים, נקודות, תגין, אותיות, כמה וכמה רבדים בגילוי התורה. ורבדים חשובים מאוד, אבל בהם יש מקומות מובנים יותר, יש מקומות מובנים פחות. אצל אחד מתגלה יותר, אצל אחד מתגלה פחות. כל אחד לפי השגתו, וכמו שהמוריניים אמר, כל אחד לפי מדרגתו זוכה לטעמים אחרים. אבל יש את המאור שבתורה, והמאור זה בעצם האור בעצם. שם אין הבדל בין הדרגות השונות, שם כל מי שתפוס בכל חלק שהוא בתורה, מהאותיות לנקודות, לתגים, לטעמים, לאיפה שלא יהיה, יש שם אחיזה באור עצמות של התורה, במאור שבתורה, ושם זה העין, שם אין לו תפיסה. שם זה למעלה מהטעם, זה המקור שממנו נביאת התורה, הבורא ברוך הוא, שזה, שם הוא והתורה אחד. וצריך כל אחד העוסק בתורה לדבק את חיותו בהמאור שבדייקה. שם האדם צריך לרצות לדבוק, ובהמשך גם ילמד אותנו איך עושים את זה. שם, במאור שנקרא עין, הנקרא עין, שהוא למעלה מן הטעם. בסדר? פה שימו לב שהוא מדייק, הוא אומר צריך כל אחד העוסק בתורה לדבק את, לא לדבק את שכלו, אלא לדבק את חיותו במאור שבה. זאת אומרת, החלק של השכל יכול לתפוס וצריך לתפוס בחלק הגלוי של התורה, באתגליה של התורה, שזה החלק של האותיות, נקודות, תגים, כן, טעמים, כל אחד לפי דרגתו, לפי ההשגה שלו. שם זה ההשגה של ההתגלות. אבל זה שכלו של האדם תופס. אבל חיותו של האדם תופס, וכמו שלמדנו את זה בפרשיות הקודמות, ועל אותך ובנסור, כן, היה לנו את הסוגיה הזאת, שהאדם תופס ורוצה לגלות את הפנימיות, את הסתים וגליה, איך האדם מגלה את החלק הסתום, על ידי שהוא תופס בגליה, הוא תופס בחלק הגלוי, ואז מה קורה? העומק הנשמה הפנימית שיש באדם, שזה החלק אלוקה ממעל, פוגש את החלק, את החלק אלוקה ממעל שיש בתורה, והחיבור ביניהם זה מצא זה את זה וחוזר ונעור, הם מתעוררים, מדבקים ביחד. עכשיו, יש פה את הגופים, בסדר? דיברנו כבר על המשל הזה, פרשת דלוכה, יש פה את הגופים, שבהם התורה לבושה בגוף גשמי, שזה הלבוש הדאורייתא, גוף הדאורייתא, כן, הנשמת הדאורייתא. דיברנו על זה פרשת דלוכה, כן, לבוש בגוף גשמי ומתגלה אלינו, ומצד גם האדם, בסופו של דבר, מאז חטא עץ הדעת, הוא לא יכול להסתובב בעולם נשמה בלי גוף, כן, ארטילאית בלי גוף, לכן הוא לבוש בתוך גוף. אבל מה צריך להתחבר למה? הנשמה שבאדם, החלק האלוקה ממעל שבו, עם החלק אלוקות שיש במאור שבתורה, החיבור ביניהם זה הדבקות האמיתית שאליה צריך להגיע, רק שזה נעשה על ידי גוף שמתעסק בגוף, ועל ידי זה נעשה חיבור בין נשמות. יש ב... רבנו המאור עיניים מדבר על זה במקומות נוספים ומחדד דברים ומדגיש אותם. יש בפרשת פנחס שהוא כותב שנודע שהעשרה מאמרות הן עשר מידות הנקראים בספרים ספירות. זאת אומרת שהעשר מידות האלו היה בריאות העולם, שהבורא ברוך הוא טוב. ומטבע הטוב להיטיב. ורצה הוא יתברך בכדי שיכירו מידותיו ופעולותיו שנקרא רחום וחנון ערך אפיים, וכמו שאנחנו יודעים מתחילת עץ חיים. וכל זה אי אפשר כי אם שיהיה העולם ונבראים. והיה רצון הבורא יתברך שמו לברוא העולם שיכירו גדולתו. אך מפני שהוא יתברך אין סוף, לא היה באפשר לבני אדם להשיגו כלל. מחמת שהוא אין סוף. ועל כן גזרה חוכמתו יתברך לברוא העולם בעשר מידות אלו שנקראו מידות. על שם שמדד הבורא ברוך הוא את עצמו כביכול. כן, כאילו, הכניס את הדברים לצמצום, למדידה. בכדי שיוכלו להשיג קצת ייחודו יתברך, שיש בורא ושליט, ושהוא אין סוף ברוך הוא הממציא כל הנמצאים, הוא מדל את עצמו כביכול ממידה למידה, שהמידה העליונה נקרא עין, שהיא עדיין אינה מושגת, לכן היא נקראת עין, הוא מדל את עצמו כביכול ממידה למידה, בהשתלשלות מעילה לעלול. האמת היא שהסוגיה הזאת היא פרשת פנחס, אולי בעזרת השם מסתדר לנו ללמוד את זה אפילו השנה, אבל זו סוגיה מאוד מאוד גדולה של הצורך שבצמצום ובגבורות כדי שיהיה גילוי. יש על זה פרי הארץ בפרשה קודמת, פרשת קורח, בריחות גדולה מאוד ונפלאה מאוד גם על עולמות עליונים וגם על העבודה שלנו פה בעולם הזה, איך החסדים והגבורות יחד עובדים. זאת אומרת, הגילוי של החסדים נעשה על ידי הגבורות שמצמצמות אותן ונותנות להם ביטוי, וגם כאן בהתגלות כבודו יתברך זה נעשה על ידי הצמצומים האלה. ולכן גם כאן, העין הזה שהוא למעלה מהטעם, זה דבר שיש אפשרות של תפיסה בעצם בדק מן הדק של בני אדם, כי זה חלק מהמידות במקום מאוד מאוד מסוים. אני לא רוצה להיכנס לזה, זאת אומרת, אני לא רוצה להיכנס לזה במובן הקבלי של המילה, כי זו סוגיה קצת מורכבת ועמוקה, אז בואו נשאיר את זה, אולי פרשת פנחס נדבר על זה יותר, אולי לא, נראה כבר בעזרת השם. בכל מקרה, יש עוד מקום במאור עיניים שמדבר על זה, זה ישמח לב על בבא בתרא, אומר שיש 9 נקודות בתורה, כן? קמץ, פתח, סגול, צירה, שווה, חולם, חירי, כן? שורוק, קובוץ, כל הנקודות האלה יש 9, ולמה לא יש עשירית? אומר, מפני שהעשירית הוא דבר שאינו מושג, ואינו נכנס בגדר נקודה, רק נעלמת ואינה נתפסת, נמצא שאי אפשר להשיגה, ולכן לא ניתן לנו רק 9 נקודות, שמשם התחלת ההשגה מנקודה ראשונה בחינת קמץ. שם אנחנו יכולים להתחיל להזיק, אבל רק משם והלאה. ואמר גם בפרשת ויצא, סוד מקור התורה ומעיין החוכמה, שמשם נמשכה עלינו בהתגלות הדיבור ובמקור עולם המחשבה, שהוא עולם החוכמה והבינה שהוא סוד עולם המחשבה, ושם התורה בחינת הצילות וסתימות באין התגלות, ומהעין הזה, מהדרגה הזאת של עין, אנחנו צריכים ויכולים לתפוס, איך? על ידי העבודה על כוח הטעמים. זאת אומרת, על ידי שאנחנו דבקים ב... איתגליה של תורה, כמו שלמדנו פרשת דעל אותך, בסטים וגליה, בחלק של הגלוי של התורה, אנחנו תופסים בנגלות לנו לבנינו עד עולם, וכך אנחנו אחוזים בנסתרות להשם אלוקינו, לעשות את כל דברי התורה הזאת, לחבר אותם יחד. הוא מסביר, המוריניים אומר, כי לכך, המוריניים אצלנו פרשת חוקת, כי לכך נקרא הטעמים של הנגינות טעמים, הוא אומר, למה הנגינה נקראת טעם? מפני שהן עדיין בבחינה, שאפשר להשיג, כן, אפשר להשיג, להבין, ולתת טעם. כנראה שהוא מתכוון פה גם במובן הזה של לתת טעם מיומתק הדבר, כן, להמתיק את הדבר, גם הבנה וגם המתקה, אף שהם דבר גבוה, למרות שהם דבר גבוה, אבל הפנימיות נקרא עין, שאין לו טעם ותפיסה, שם לא שייך טעם ולא שייך תפיסה. עכשיו, ומה עושים? וצריך, הלומד, לדבק באור הנשפע מבחינות עין, ואז בוודאי מחזירו למוטב, כי כשהוא זוכה להיות אחוז במאור שבה, כשהוא אחוז במאור שבה, אז המאור שבה מחזירו למוטב, מאחר שנדבק פנימיותו, זאת אומרת החיות של האדם, החלק אלוק ממעל שיש בו, באור פנימיות התורה, נעשה כיסא להשראתו יתברך, השורה בהתורה ושופע בתוכה, ואז נעשה חיבור של הנשמה של האדם עם נשמת התורה, כן, עם החלק השראתו יתברך ששורה בתוך התורה הקדושה, ונעשה חיבור ביניהם, ואז זה מחזירו למוטב. איך באמת עושים את זה? איך עושים את הדבר הזה? זאת אומרת, להיות אחוז בעין של התורה. אז בפועל אומר המוריניים, ואף שצריך בעת לימודה. זאת אומרת, בזמן שאדם יושב ולומד, מה עושים? להבין מה שלומד. בסדר? זה נדרש, עוד פעם, בדרגה של תורה באתגליה, כן? של להבין מה שלומד, ולהתאים, גם להתאים בגדי שיבין הטעם. עוד פעם, להתאים נשמע מלשון, להתאים בהמתקה של הדברים, כדי שיבין הטעם, כדי שישיג את ההבנה של הדברים, ההבנה העמוקה יותר, שזה בעצם הטעמים, הנגינה של הדבר. מכל מקום, זאת אומרת, למרות שעיקר הדגש צריך להיות בעת הלימוד, להבין את הלימוד, וללמוד טוב, ללמוד עם גשמק, ללמוד עם חיות, כן? מתוך זה, מכל מקום צריך גם כן להאמור. הוא צריך גם להגיע לחלק הזה של להידבק בעין של התורה, במאור שבתורה, שזה האור הגנוז שבתורה, בכדי שיהיה שלמות הגמור. כי זה הוא אור הגנוז לצדיקים, כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, עמד וגנזו, כאמור אצלנו במקום אחר, וזה פרשת שמות, ונראה עוד מעט את הלשון שמה. על כן, צריך כל אחד שרוצה שתפעול בו התורה להחזירו למוטב, לחפש האור השופע שהתורה נגזרה ממנו. זאת אומרת, כדי לזכות, יש פה לשון נפלאה, כדי לזכות להיות אחוז בעין, במאור שבתורה, באור הגנוז שבתורה, אור גנוז לצדיקים, צריך כל אחד שרוצה שתפעל בו התורה להחזירו למוטב, זאת אומרת לזכות למאור הזה להחזירו למוטב, שהתורה תפעל בי, מה צריך לעשות? עוד פעם, ללמוד את הדברים בעיון, בהעמקה, איך הבת עין כותב, בעמלות נפש, כן? להתאמץ, לנסות, לעיין, להבין, להבין, להבין מה שלומד, להתאים בכדי שיבין הטעם, בסדר, דיברנו כבר על דברי ה... בעל התניא בפרק, כן, גם כן בלימוד במוריניים, נגענו בנקודה הזאת. כמה הייחוד הנפלא שאין כמוהו כשאדם לומד תורה ומתאמץ להבין דברי תורה. וכשאדם עושה את זה, לחפש האור השופע שהתורה נגזרה ממנו. לחפש לקבל את האור הזה גם כן. המוריניים במקומות אחרים מסביר את זה קצת יותר, את הנקודה הזאת של חיפוש האור הזה. יש בפרשת צו. שהוא כותב, לפי האמונה שהאדם מאמין בבורא ברוך הוא, כן הוא במדרגתו, כך האדם זוכה למדרגה. כוח האמונה מביא את המדרגה של האדם, הן בעניין ראיית אור הגנוז בתורה, הן לעניין שישכון הקדוש ברוך הוא בתוכו, כמו שכתוב, ושכנתי בתוכם. ולפי מיעוט האמונה, תמעט הנעל. זאת אומרת, בלשון המוריניים פרשת צו, הוא בעצם אומר, כמה אמונה שיש לאדם, ככה האדם יזכה. אדם שיש לו אמונה גדולה, שיש אור הגנוז בתורה, ובלשון אצלנו, מחפש את האור השופע שהתורה נגזרה ממנו, הוא זוכה לקבל יותר גם בראיית האור הגנוז שבתורה, וגם שהקדוש ברוך הוא ישקום בתוכו על ידי הלימוד שהוא לומד. אבל כמה שהאדם ממעט באמונה הזאת, הוא תופס את התורה בלבוש הדאורייתא, השם ישמור, או אפילו בגוף הדאורייתא, אבל הוא לא מאמין בנשמת הדאורייתא. הוא לא יודע שיש פה אפילו נשמת, ואפילו נשמת דנשמת הדאורייתא, והוא רוצה לזכות להחזיק בזה. הוא לומד כדי שהלימוד שלי יביא אותי למידות טובות, כדי שהלימוד שלי יביא אותי להשגת האור הגנוז שבתורה. ואז התורה עצמה תגלה את עצמה אליו. יש עוד לשון במאור עיניים, הוא כותב, זה נמצא שם בהמשך. הוא אומר, וחיסרון האמונה במחמת שהעולם הוא גשמי גדול. העולם הוא מאוד גשמי. והאדם גם כן מגושם. והתורה, כביכול, גם כן בצורה שהיא אצלנו, מגושמת אצלנו. ואי אפשר לקבוע הדבר הגדול הזה. זאת אומרת, אדם לא יכול להגיע שהאור הגנוז שבתורה, המאור שבה, יתפס. בי, זאת אומרת, אני הרי מגושם, העולם מגושם, וגם התורה בצורה שהיא מתגלה אלינו, היא מדברת על דברים, על עולם הזה, זה דברים ששכל אנושי יכול להבין אותם, זאת אומרת, זה גם מתגלה אצלנו בצורה מגושמת. אז איך אפשר להשיג את המאור של התורה, את האור הפנימי, האור הגנוז של התורה, את העין? הרי אי אפשר לתפוס בזה. הוא אומר, רק דרך אחת, לקבוע את הדבר הגדול הזה, כי אם בהתחזקות גדול, להיפרד ולהתגבר על החומר, ועל ידי כן יזכה לאור התורה הגנוז. כי מה שאמרו רזל, אביו עליי כפרה על שמיעטתי את הירח, אומר כי מקודם חטא אדם הראשון וקודם המיעוט היה מפית בו על ידי האור הגנוז מסוף העולם ועד סופו, כמאמר רבותינו זל, והוא כי התורה הייתה קודם המיעוט בלי מסכים ובלי לבושים כלל, ולכן האור הגנוז היה לגמרי פתוח ואפשר לראות בו כל דבר בעולם, רק שהיה לבושים, אבל הלבושים היו גם כן אור, וגם גוף האדם היה גם כן אור בלי, בלא גשמי, כמו הירח. ואחרי המיעוט ראה הקדוש ברוך הוא שאין כדאי לרשעים להשתמש, עמוד גנזו לצדיקים, הגמרא הוא חגיגה, נכון, וימנע מרשעים אורם, והיינו ראה שאין כדאי לרשעים להסתכל ולהשיג באור התורה, עמד גנזו לצדיקים. ואיכן גנזו? הוא גם כן בתורה. כי הוא צריכה התורה להתלבש במלבושים גשמיים, מעשה יעקב ולבן, ומעשה בלק, וכיוצא, שזה הכל לבושים גשמיים של התורה. טוב, יש פה את באמת את האור הגנוז, דיברנו על זה בעבר, שיעור על הבייס ארוין, על פרשת שלח, שם על העניין של אור הגנוז, שם הבאנו הרבה מקורות וביורים, גם מרב צודק, גם מאחרים, על כל העניין הזה של אור הגנוז ואיך זה עובד. בכל מקרה, לא ניכנס לזה עכשיו עוד פעם, כי גם פגשנו את זה גם במאור עיניים ונפגוש את זה עוד, אבל יש פה באמת להשיג את האור הגנוז. האור הגנוז הסתלק אחרי שהאדם נהיה מגושם והכל נהיה מגושם, כדי שרשעים לא ישתמשו באור הגנוז הזה בצורה לא נכונה, הקדוש ברוך הוא סילק את האור הגנוז, גנז אותו. איפה הוא גנז אותו? בתוך התורה, ובהתגשמות המלבושים נתגשמו כל המלבושים, היינו המלבוש של הנשמה שהוא הגוף, כי אורייתא וישראל הן אחד כנודע, שמש הוא בחינת האינסוף יתברך, כמו שכתוב שמש הוא מגן, השם וירח, בחינת קטנות שירדה קטנות בהכל, וממילא יש בעולם, האור הגנוז הזה לא נמצא כיום בגילוי. בעיקרון, עם ישראל הם ה... כיסא להשרת השכינה, ואדם יכול לזכות לזה, לזכות לזה, קיבלנו תורה, כדי לזכות לזה, להיות השרת השכינה ממש. יש בפרשת לך לך, אומר נודע, אומר המאור עיניים, כי מקום השרת הבורא יתברך הוא בחינת כיסא, שהוא בחינת מרכבה אליו יתברך, אומר בחינת שמיים צבא עליונים, בוודאי אצלם הוא השרתו יתברך, מלוא כל הארץ כבודו, וההשתוקקות שלהם הם רוחניים, הם לא מופסקים, אלא ההשתוקקות שלהם רוחניים מאוד. אבל כוונת הבורא יתברך הייתה בבריאת האדם, שגם הוא, האדם בעולם הזה, יהיה כיסא להשראת קדושתו יתברך, שהוא יותר תענוג אצלו, שגם בעולם השפל יהיה גילוי אלוקותו הבלתי מושג מהותו. ולזה, כדי שיהיה השראת השכינה פה בעולם הזה, ויהיה בתוך העולם שלנו כיסא לכבודו יתברך, ניתנה תורה לישראל, שיהיו במדרגת האבות שהם מרכבה אליו יתברך. ואנחנו ביניהם של האבות הקדושים נלך בעקבותיהם להמשיך אור עצמות אין סוף בקרבנו, עד שנזכה להיות בחינת כיסא אליו יתברך, על ידי שישכון בלבבינו. מחמת שלא נפסיק מדבקותנו בו יתברך. כן, הדברים מפורשים בראשונים הרבה מאוד. העניין הזה של הקדוש ברוך הוא לא נגלה לבני האדם, אבל הוא נמצא בלבבות. שם המקום בו הוא נמצא. גם יש את זה בשירים, שירים של רבי יהודה הלוי, כן, רבי שלמה בן גבירול. יש את זה, הרוחות צדיקים מביא את זה, הרי ובעלי הקדוש. קיצור, זה נמצא המון, העניין הזה של יושר דברי רמז גם כותב את זה. טוב, בקיצור, יש את זה הרבה, הרבה מדברים על הנקודה הזאת. בתוך העולם יש הסתרה גדולה של אור השם, אבל בלב שלנו זה המקום שבו יש משכן לקדוש ברוך הוא. ולא מצאה יונה מנוח לכף רגלה, כמו שהתולדס פרשס איגב כותב. איפה המקום מנוחה לשכינה? בית זבול לך, זבולון. הזבול, המקום שבו הקדוש ברוך הוא שוכן, זה בתוך הלבבות שלנו בני ישראל, ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, בתוכם, בתוכו של כל אחד ואחד, בלב של כל אחד ואחד. וזה הכיסא, כיסא הכבוד. זאת אומרת, כיסא שעליו יושב הכבוד, עליו מתגלה שוכן הכבוד. מחמת איך שלא נפסיק מדביקותינו בו יתברך כלשון המורנאי פרשת לך לך. ואם יערה חס ושלום איזה אבון, נפסק משורשו, חי החיים ברוך הוא. חי החיים יתברך, כי האדם אין צדיק בארץ, אבל יש תקנה. לשוב אליו יתברך על ידי תשובה גמורה בלב שלם. לשוב לשורשו, חי החיים יתברך. ועל ידי זה זוכה להיות בחינת כיסא אליו יתברך, להמשיך אור אינסוף בלבבו ולהיות דבוק בו. וזה בעצם קורה, כמו שאמרנו פה במוריניים, על ידי התורה. המוריניים חוזר על זה גם בפרשה סמאטויס, שהנשמה שלנו זה התורה, זה להיות אחוז בחבלי אהבת תורתו יתברך, לקיימה, לשמור ולעשות, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, בתוכו של כל, בתוכם, כי עיקר המשכן הוא בלב הישראלי השלם הדבוק בבורא יתברך ובתורתו, כמו שכתוב השמיים כסאי והארץ אדום רגלי. וזה בעצם העבודה של האדם, ואדם צריך רק מה? לנתק את עצמו מתאוות עולם הזה, וכמו שאנחנו נראה שזה האדם כי ימות באוהל, כן? שמנתק את עצמו מתאוות עולם הזה, יש גם בליקוטים, בדיבור המסכים מלחום על השם בעמולק, הוא כותב שגם האדם מתקן את מידת הברית, אז הוא יכול לקבל את התורה שנקראת ברית, ויהיה כיסא שלם מקושר בקדוש ברוך הוא. והיו כיסא שלם שבהם מתגלה האינסוף ברוך הוא, עוד פעם, אז מה בעצם נדרש מאיתנו, מתוך מה שראינו כאן בדברי המוריניים מכמה מקומות, גם מפרשת צו, גם מפרשת לך לך, גם מפרשת מתות, גם מהליקוטים, וגם אצלנו, לחפש לדבוק במאור, לחפש את ההתגלות של עין, להתאמץ מאוד וללמוד ולהבין מה שלומד ולהתאים בכדי שיבין את הטעם, ומתוך זה לנסות להידבק באור הגנוז שבתורה, בהשבטת כלים הגשמיים, בסדר? להשביט את הכלים הגשמיים, זה גם ראינו בפרי האורץ, כן? הצורה שהאדם עושה את זה, שהוא מבטל את הכלים הגשמיים שלו, כמו שהוא שקוע, פשוט שקוע בלימוד, ולכן הוא פחות שומע מה שמדברים איתו, פחות רואה דברים, הוא עכשיו, המוח שלו תפוס, הוא כולו תפוס בדבר הזה שהוא לומד, הכלים הגשמיים מתבטלים, וכמה שהאדם מוריד את החלודה, הוא יכול להגיע ליותר קרבה, בסדר? יותר להדביק שתי דברים יחד, כמו המשל המפורסם של הבעל שם טוב הקדוש. אי אפשר להדביק שתי דברים כשהם חלודים ומלוכלכים, צריך לנקות אותם ואז אפשר להדביק אותם. ופה יש הורדה של החומר, ניקוי של הפגמים למיניהם, ואז אפשר להדביק אחד אל השני, ומתוך החיפוש, בתוך הלימוד, בעיון ובעומק ובהבנה, לחפש את האור הגנוז הזה, ואז כשאדם מאמין באור הגנוז ורוצה אותו, הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו בכוח התורה, והתורה עצמה מגלה לנו את העצות, כמו שראינו בה מאמר פרשת ועל אותך, התורה עצמה מגלה לנו את העצות איך להגיע אל הדבקות. כן? מתוך הטעמים נקודות הגינותיות, אפשר להגיע אל התפיסה של המאור שבא העליון שנמצא בתוך הדבר הזה, ולתפוס באור הגנוז. האור הזה שמששת ימי בראשית, כמו שהמוריניים פרשת שמות, שהאדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, שעמד וגנזו לצדיקים, התורה התלבשה בלבושים, אנחנו בלבושים, אין את הבהירות של האור השמש, אי אפשר להסתכל, וככה אור עצמותו, אור הבאיר, אי אפשר לכל אדם להשיגו. הוא אומר, כמו, כי ממש על ידי אור הבאיר יוכל להביט מסוף העולם ועד סופו, כמו שנודע זה ממעשים שראינו בבני אדם, שזכו לכך, כמו הבעל שם טוב, נשמתו בגנזי מרומים, שסיפרו עליו שהיה צריך לדעת שום דבר פרטי, אפילו מענייני בני אדם דבר גשמי, היה מסתכל בהתורה, ולומד בה בדחילו ורחימו, ומדבק את עצמו עד שהגיע לאור הגנוז בתוכה, והיה רואה בדבר שצריך לראות, ממש כמו שאמרו בשס מסוף העולם ועד סופו. אגב, שימו לב שבלשון של המוריניים, כשהוא מתאר איך הבעל שם טוב הקדוש, מה סיפרו עליו, מה הוא היה עושה, זה לא היה איזה אוקוס פוקוס כזה, כן? זה לא שהוא כל דבר הוא ראה. סיפרו עליו, שימו לב ללשון, כשהיה צריך לדעת שום דבר פרטי, אפילו מענייני בני האדם דבר גשמי, היה מסתכל בהתורה, ולומד בה, בדחילו ורחימו, ומדבק את עצמו עד שהגיע לאור הגנוז שבתוכה, והיה רואה בדבר שצריך לראות, כמו שאמרו מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת, זה גם אצל הבעל שם טוב, כמו שמספר, זה הלך בשלבים, על ידי הלימוד, ודחיל אורחימו מדבק את עצמו, עד שהגיע לאור הגנוז. אומר המרינאים, אך לא כל אדם זוכה למדרגה הזו. על כן גזרה חוכמתו יתברך, לגנוז האור ההוא בהתורה ולהלבישה בלבושין, בכדי, ופה הוא נותן לנו עוד פעם את ההגדרה איך עושים את זה, שירגיל האדם את עצמו, מעט מעט, לראות את האור דרך הלבושים כפי מדרגתו ושורש נשמתו. עוד פעם, כל אחד לפי הדרגה שלו, לאט לאט, מעט מעט, וילך ממדרגה למדרגה, עד שבהמשך הזמן יוכל להגיע לאור הגנוז שבה, לראות הבהירות בלי מסך מבדיל, וזה בעצם הצורה שאפשר לעשות את זה. עוד פעם, אז יש לנו פה, פשוט פה הוא לא מגדיר משהו חדש, אלא רק אומר שהדבר הזה עובד בצורה של הדרגה. עובד לפי שורש נשמתו, לפי דרגתו, שאדם מתאמץ ומנסה, כמו שראינו במקומות האחרים. כן? כשהוא מנקה את עצמו, כשהוא מנסה, כשהוא מאמין, כשהוא מחפש ויודע שיש אור הגנוז ורוצה להגיע לאור הגנוז, וככה לאט לאט, מעט מעט, התורה מגלה את עצמה אליו פרט אחרי פרט, עד שהוא זוכה באמת להגיע לאור השלם. הוא אומר, ובלי זה, אומר הרשע, הוא אומר, עוד טעם, שבלי זה הרשע גם כן היה מסתכל באור הזה, והשם ישמור, אולי משתמשים בזה לא טוב, אז לכן הקדוש ברוך הוא מנע את זה. אומר, גם העולם לא היה יכול לסבול את האור הגדול הבהיר בפעם אחת, בלי הרגל מקודם מעט מעט, לכן צריך את ההתלבשות של האור הגנוז. אומר, והנה, כל אדם שמסתכל בתורה, הסיבה שאינו רואה האור הנעל, מחמת שהרע שבקרבו הוא מסך מבדיל לפני האור שהוא בחינה טוב. כמו שכתוב, כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם, ומי שאין בו רע, שזוכה לזיקור חומרו, נעשה ליבו משכן לבורא ברוך הוא. ממילא אם אין מסך, רואה האור הקדום הגנוז. בסדר, נמצא עוד מקומות במרינאים שמדבר על זה, אבל נראה לי שכל הדברים האלה מתחברים יחד למהלך אחד. בוא נראה כעת איך המרינאים מגדיר את הדברים בפירוש של הפרשה שלנו. אומר, וזהו בחינת פרה. בסדר? יש פה לימוד התורה, שאדם צריך ללמוד, להתאמץ, להעמיק, ומתוך זה להגיע למאור שבה, מתוך האור אל המאור, מתוך הטעמים, נקודות הגינותיות, טנטה, להגיע אל המאור, האור הגנוז הקדום, העין שנמצא בתוך התורה. אומר, וזהו נקרא בחינת פרה, על דרך שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, יותר ממה שהעגל רוצה לינק, פרה רוצה להניק, נכון? הגמרא אומרת זה נמצא בפסחים קופיות בית עמוד א', יותר משהעגל רוצה לנוק, פרה רוצה להעניק. אז מי זה העגל ופרה? אנחנו לא מדברים כעת על עגלים ופרות, אנחנו מדברים שם בגמרא על רב ותלמיד, על היא משפיע ומקבל, נכון? אז הפרה זה כינוי על המשפיע, העגל זה כינוי על המקבל. ולכן גם כאן יש לך המשפיע שהמשפיע מכונה בשם פרה. ואף זה האור הגנוז השופע בהתורה, גם הוא יכונה בשם פרה. נכון? אז גם האור הזה נקרא פרה. אגב, פרה מרמז, כן? פר עם היי, המיתוק של זה, טוב, לא ניכנס. אומר, והתורה נקראת על שם משה. עכשיו, התורה כאן מדבר דווקא החלק שכן יותר מתחבר אלינו. משה הוא הנותן לנו את התורה, נכון? משה קיבל תורה מסיני ומסרה, כן? המסירה של התורה אלינו זה על ידי משה, ותורת משה זה בעצם מה שאנחנו צריכים ללמוד, כן? זה התורה נקראת על שם משה, כמו שכתוב, זכרו תורת משה עבדי. וזה מה שאנחנו צריכים לזכור, וצריך לקח בעת עסקו בתורה, בזמן שאנחנו עוסקים בתורה הגלויה, הנגלית, אנחנו צריכים לנסות לקחת גם בחינת עין האמור, נכון? להגיע למאור שבה, לאור הגנוז שבה, ולהדביקו, וזה לא שיהיה בנפרד, אלא להדביקו לבחינת תורת אידגליה, שנקרא תורת משה. בכדי שיהש למות הבורא, שלמות התורה כפי כוונת הבורא יתברך, ויעיר ויופיע אור הזך ומצוחצח באותיות שנקרא תורת משה. הפשטות של דברי המוריניים זה תורת משה זה החלק הנגלה של התורה, ואנחנו צריכים לקחת את החלק הנסתר שבתורה, את החלק המאור שבה, שאותו אנחנו אמורים להשיג מעצמנו על ידי המאמץ שלנו, הטיפוס שלנו, שאנחנו תופסים את התורה ומנסים להגיע אליה ומשם להמשיך, כן, לתפוס במאור שבה ולהביא, לחבר את המאור שבה עם משה רבינו, עם תורת משה, עם התורה הנגלית. נשמע יותר אולי לפרש את זה, אני לא יודע כמה זה נכנס בדיוק המילים של המוריניים, שיש פה בעצם שלושה חלקים. יש פה את החלק של, כן, הלוחות כשהקדוש ברוך הוא נותן אותם, אז יש, כמו שכתוב, תיאור במדרש, שמשה אחוז בתפחיים מהתורה, ויש עוד תפחיים של, של הלוחות שהקדוש ברוך הוא תופס בהם, אז יש לנו תפחיים בידיים של משה, תפחיים בידיים של הקדוש ברוך הוא, ותפחיים באמצע. וכביכול כשהגיע השלב הזה של הקדוש ברוך הוא והתפסן בידי ש, שמשה רבינו תופס את הלוחות ומשליך אותם, זה כאילו יש פה באמת את שתי טפחים, זה שישה טפחים הרי הלוחות, כן? אז יש לנו שתי טפחים, שתי טפחים ושתי טפחים. וכשאנחנו, אז יש את החלק הנגלה של התורה, זה יותר גם החלק הנגלה במשמעות של נגלות התורה של מה שאנחנו לומדים, הלכה, עיון, דברים כאלה, וזה חלק של רזין דאורייתא. החלק של הנגלות של התורה זה יותר הטפחיים תחתונים, שבידיים של משה רבינו. יש את הטפחיים שמעליהם. יש את הטפחיים שביד הקדוש ברוך הוא. ופה אנחנו בעצם רוצים לתפוס את התורה, ומשה רבינו הוא המחבר שמיים וארץ, כן? יש את הממיישין, את השם הזה, כן? את המדבר מתוך פיו של משה, שכינה מדברת מתוך גרונו, משה הוא המחבר של שמיים וארץ. ואנחנו רוצים לא רק ללמוד תורה ולהבין אותה, אנחנו רוצים ללמוד את תורת משה, להיות מחוברים ומקושרים לנותן התורה, להשיג גם את הטפחיים העליונות יותר. וזה קורה על ידי שהאדם לומד תורה, והוא יודע שזה תורת משה, והוא רוצה, מתוך החלק הנגלה של התורה, שזה מה שמשה רבינו נהג טובת עין, ונתן לעם ישראל את החלק הזה של התורה. ומתוך זה לתפוס בחלק העליון יותר של התורה, ולחבר אותם, ויאיר ויופיע אור הזך והמצוחצח באותיות שנקרא תורת משה. זאת אומרת, אולי לפי ההסבר שאנחנו מבינים עכשיו, זה לא שהם נקראים תורת משה ועכשיו הם יאירו. אז הם יקראו תורת משה בשלמות. זאת אומרת, יש פה את החלק של תורת השם, ויש פה את החלק של תורת משה, אבל תורת משה זה נקרא לא כשזה תורה שעומדת בפני עצמה ומנותקת מהאור הגנוז, אלא תורה שמאיר בה האור הגנוז, אז זה תורת משה בשלמות. כן, זה התורה שמשה רבינו מביא לנו לבני ישראל. טוב, בסדר, אני רק שם את זה פה, את הנקודה הזאת, נחזור למוריניים. אומר ככה, אז היה לנו פרה, אמרנו זה המשפיע. יש לנו את תורת משה, זה בעצם התורה הנגלית, כשהיא מתחברת אל התורה הפנימית, אל המאור שבתורה. וזה, הוא דבר אל בני ישראל ויקחו אליך, פירוש, ייקחו אליך, מה זה? אל בחינת התורה שנקרא על שמך, החלק המגולה של התורה, תורה דאיתגליה, שלשם ייקחו תורת משה, ייקחו פרה, ייקחו את הפרה אל תורת משה. זאת אומרת, ללמוד תורה דנגלה, ומתוך זה, מתוך ההבנה של הדברים, לרצות, להשתוקק, לחשוף, לחפש, להתנקות, כדי להגיע מעט מעט אל המאור שבא אל האור הגנוז, לחבר את האור הגנוז אל התורה, כן, של תורת משה, ושם יאירו, בתוך תורת משה תאיר הפרה אדומה. מה זה אדומה? אומר הבחינה שנקרא בשם פרה, שהוא מקור השופע ומאיר בהתורה, ואדומה נקרא על שם זהרורית הגדולה ואור הזך שאי אפשר להשיגו. בסדר? למה זה נקרא אדומה? זה, האמת, אנחנו מכירים את המושג הזה, כן? יש דודי צח ואדום, כשזה רמפין מאיר האור הסריך, אז דודי צח ואודוים, יש את זה גם בשין עין נהורים שמאירים את פני התוקע, כשהוא תוקע בשופר, יש אדמימות בפני התוקע, בסדר, יש איזה, לא ניכנס יותר מדי, אבל אדומה מרמז על אור גדול מאוד שנמשך מלמעלה, על שם זהרורית הגדולה ואור הזך שאי אפשר להשיגו, ואז תמימה. יש למוד גמור בכוונת הבורא יתברך. אז צריך לחבר את תורת משה, ויקחו אליך, לתורה שלך, פרה אדומה תמימה, את האור העליון הגדול, המאיר והשלם, שיראה מחובר פה למטה. מוסיף המוריניים ואומר, וגם אפשר שנקרא בחינה זו, למה התורה האור הגנוז? המאור שבתורה נקרא תמימה, על שם שעדיין היא תמימה, כמאמר הבעל שם טוב, כי אור הגנוז עדיין הוא תמים שלם, שלא הגיע לו שום אדם, כי אם מעט מזער. הוא אומר להשיג את התורה, להשיג את האור של התורה, את האור הגנוז שבתורה, זה שום אדם לא הגיע, לא הגיע כי אם מעט מזער, מעט מזער הגיעו, כמו שכתוב, תורת השם תמימה, תורת השם, החלק של תורת השם, פירוש, בחינת התורה שנקראת על שם השם ולא על שם משה, תמימה, שלא דרכו בה רבים ולא באו לזו המדרגה. אז דבר ראשון, המשפט הזה הוא נראה לי אחד המשפטים היותר מוכרים בשם הבעל שם טוב. תורת השם תמימה שלא נגע בה אדם מעולם. כמו שאנחנו רואים פה במוריניים, זה לא שלא נגע באדם מעולם, כמו שזה גם עובר בפעמים בספרים, במשמעות כזאת, שלא נגע באדם מעולם, שאף אחד אף פעם לא השיג כלום בתורה, והיא נשארה תמימה כמו שהיא, אלא מה הוא אומר תמימה? התורת השם. זאת אומרת, החלק המאור שבה, החלק של אור הגנוז, היא תמימה שכמעט, בסדר? כי אם מעט נזהר, בודדים הגיעו למקום הזה. לא דרכו ברבים ולא באו לזו המדרגה. זאת אומרת, זו משמעות שונה קצת, גם במשמעות על מה מדובר, האם כל התורה כולה היא תמימה, ששום דבר האדם לא נגע בה, זה בדרך כלל כשהמשפט הזה מובא, זה במשמעות הזאת, ודבר נוסף, שזה לא אף אחד, אלא לא רבים, לא דרכו ברבים, כי אם מעט מזהר, ומוסיף המורה עיניים, נקודה מאוד חשובה נוספת, אך בדורות הללו צריך כל אדם השלם להתאמץ ולהגיע לזה כאמור. נכון, תורת השם תמימה שלא נגע באדם מעולם, זאת אומרת, עד היום לא דרכו ברבים שתפסו במאור התורה, במאור הפנימי, באור הגנוז, בעין, אבל היום, בדורות האלה, צריך כל אדם השלם להתאמץ ולהגיע לזה כאמור. ולכן, ויקחו אליך פרה אדומה, תמימה, לתפוס בתמימות של התורה, בפרה אדומה, במקום הזה, במקום המאוד עליון של המשפיע, של ה... מקום שממנו נגזרת התורה, כמו שהוא קורא לזה. בעין הזה האדם צריך להתאמץ ולתפוס, וזהו אשר אין בה מום. מום הוא לשון חיסרון. פירוש בחינת עין הוא חסר. בא בבחינת תורת משה. כל זמן שלא יתעורר האדם השלם לדבק את עצמו לבחינת עין הנעל. אומר כל זמן אין בעין במום. אם יש את העין, אז אין חיסרון. אבל אם יש את העין, אז חסר. בבחינת תורת משה, אדם יכול ללמוד את התורה, אבל אם חסר לו העין, אז מום זה חיסרון. ומפני מה? מפני למה האדם באמת לא... אין, יש חיסרון שאין עין? כי האדם שלומד את התורה ולא מחפש לאור הגנוז, ולא מנסה להגיע אל המאור שבה, מפני אשר לא עלה עליה עול, שלא קיבל עליו עול מלכות שמיים כראוי, ולא הגיע לשלמות. זאת אומרת, ההתחלה של הכל זה קבלת עול מלכות בקדמיתה, כן? כמו שכתוב בזוהר הקדוש, אדם מקבל עליו עול מלכות שמיים, ומתוך זה יראת השם היא חוכמה, כן? הקדוש ברוך הוא נותן לו חוכמה, כך הוא זוכה באמת להגיע ולהשיג ולהגיע לאור גנוז. ואם חסר, אם אין בה, כן? זה מום. אם אין בה, אם אין לאדם את השגת העין, את המאור שבה, את האור הגנוז, זה בגלל מום שלא עלה עליה עול. אבל הכוח של קבלת עול מלכות שמיים זה עצמו, התהליך של הניקיון, זה עצמו, החיפוש של הקדוש ברוך הוא בתוך התורה, זה התהליך שמוביל את האדם להאיר את הפרה האדומה התמימה, ויקחו אליך עד לתורת משה כמו שהיא מתגלה פה. אך בוודאי, אומר המור עיניים, שאי אפשר לבוא לידי שלמות הגמור, כי אם בעניין זה. אין אפשרות להגיע לשלמות בתורה, בשלמות גמורה, רק באופן הזה. שהאדם לומד תורה, מעיין בתורה, לומד בהבנה עם אותיות, תגים, נקודות וטעמים, ורוצה מתורת משה לדבוק בתורת השם במאור באור הגנוז, וכך יש האדם מגיע לשלמות הגמור, וזהו שתרגם אונקלוס, דא גזירת אורייתא דפקיד השם, שצריך לבוא לבחינת, שהתורה נגזרה ונחקקה משם לגזירת אורייתא, למקום שהוא שורש התורה, ואז דפקיד השם, אז הוא נקרא עובד השם הגמור. טוב, אז יש לנו פה באמת עבודה גדולה, פשוט גדולה, אבל לא כל כך קשה, היא פשוטה בקבלת עול, שאדם מנסה לנקות את עצמו ומה שהוא יכול, יודע ומאמין באמונה שלמה שיש פה אור גדול וגנוז שנמצא בתוך התורה, ורוצה להגיע לתורה, ומתאמץ ללמוד תורה, להבין אותה, לעיין בה בצורה נכונה, מתוך ידיעה והשתוקקות וחיפוש של האור הגנוז בתורה, ואז האדם יזכה שהתורה תגלה את עצמה אליו. זאת אומרת, התורה עצמה תיתן לו את העיצות איך להגיע לדבקות האמיתית ולגלות את המאור שבתורה בשלמות. השם יתברך יעזרנו.